אם אנחנו מסתכלים על פרשת ויקרא ממעוף הציפור, התאורה, אז הפרשה מתחילה, יש כאן אמירה של הקדוש ברוך הוא לגבי מטרת הקורבנות. הטעות הרווחת, אני אפשר לומר, שמטרת הקורבנות זה לכפר על חטאים. לכפר על חטאים. וזה כנראה, לא כנראה, זה כמובן לא נכון. הקורבנות גם מחפרים על חטאים. אבל אפשר להגיד שזה הדבר, התפקוד כמעט האחרון שלהם. מפני שפרשת ויקרא מתחילה באיזה קורבן? לא, מתחילה בקורבן עולה. לסוגיו, קורבן עולה ואחרי זה מנחה, מנחת עוף או מנחת צומח, שזה בעצם הרצון של האדם, תכף אנחנו נדבר על זה, הרצון של האדם להתקרב לבורא יתברך, שזה בכלל לא קשור לחטא. זאת התפיסה הנוצרית קצת קושרת בין קרבת אלוקים שבאדם לבין החטא. וואי וואי וואי, עשיתי חטא, ואם אני לא מהר מהר יפייס את הביג בוס למעלה, הוא ירד עליי באיזה כפה, אז מהר מהר אני אתן לו איזה צ'ופר, איזה קורבן, או שאני אלך לקומר ואני אתן לו שם איזה מתנה, דברים כאלה. זאת התפיסה הנוצרית. מה פתאום? להפך, אומרת תורתנו הקדושה. להפך, התנועה הבסיסית, היסודית של האדם, זה הרצון של האדם להתקרב לבורא יתברך. צריך להתקרב לשם יתברך. שם אני רוצה להתקרב. זה קודם כל. זה התנועה הכי בריאה, הכי בסיסית, הכי טבעית. זה כמו שני חלקי, כיוון שיש בנו חלק אלוק הממעל בתוכנו, והחלק אלוק הממעל הזה הוא כל הזמן שואף להיות למעלה. אז כל הזמן יש שאיפה להיות למעלה, כן? הידועים המחקרים על הרוסים, קומוניסטים שרצו לטשטש את אמונתו של האדם, מפני שהדת היא אופיום להמונים, וגם הצליחו, הצליחו בגדול. אין מה לדבר, כלומר, אנחנו רואים את יהדות רוסיה, כמה שהיא, בסך הכל 70 שנה, זה לא הרבה, והם צריכו למחוק להם את הזהות היהודית כמעט לחלוטין, לחלקם, אבל הם בעצמם מדווחים על כישלון חרוץ בגני הילדים. בבית הספר כבר הצליחו. היה שם בתוך מערכת החינוך, במערכת עצמה היה שיעורים באתאיזם. היה חלק מהמערכת. בגרות באתאיזם. זה מגניב, אה? הוכח את, לא הבגרות במחשבת. הוכח את קיומו, כן? מהם הסיבות להבאת הוכחות לקיומו של העולם, לבריאת העולם? שם צריך הפוך. הוכח שהעולם הוא קדמון. הווה ראיות מאריסטו, אז הם נכשלו. כי הילדים ירים את הידיים למעלה. אז זו התנועה הבסיסית. הרצון הזה לקרבת אלוקים, זה הדבר הכי בסיסי, ומזה התורה מתחילה. קורבן עולה על סוגיו השונים, עולה או מנחה מהצומח או עולת העוף. האם עד כאן? יפה, מה הקורבן אחר כך? זה דבר, אין מצב שתראו את זה אם תעבדו עם חומש מקראות גדולות, שכל דף יש שתי שורות של תורה, כאילו של זה, אתה רק, אבל אם תיקחו תנ"ך קורן או תנ"ך רחב, אז תוכלו לראות את זה. מה אחר כך? מסתכלים עליי אחרי קורבן העולה, שהוא קורבן נדבה, אדם מתנדב את קורבן העולה, מגיע קורבן שלמים. למה נקרא שמו של עמים? מה? הוא היה שלם? עושה שלום בין כולם. עושה שלום בין הקדוש ברוך הוא והכהנים וישראל. כולם מקבלים ממנו. יש אמורים שעולים על גבי המזבח, ויש אמורים שהכהנים אוכלים, ויש חלק שהבעלים מקבלים. זה קורבן, קורבן שלמים בן אדם מביא כשהוא רוצה להודות על איזה משהו, הוא רוצה, עוד פעם, במדבר, כל הבשר שמחלו היה קורבן שלמים. אי אפשר היה לשחוט בשר סתם כך. מי שרצה לאכול בשר, היה צריך להביא את זה למשכן, לעשות את זה קורבן שלמים. אחרי שהגיעו לארץ ישראל, בבית המקדש, אדם יכול לשחוט בביתו, מה שהוא רוצה. כשהגיע לבית המקדש ורצה לכבד את אורחה בבשר היה עושה קורבן שלמים. אז גם פה, זה, זה תנועה חיובית כזאת, תנועה חיובית של רצון לשמוח, ואין שמחה אלא בבשר וביין, אבל את השמחה אתה רוצה לקשר, לקשר אותה לגבוה, אז מה אתה עושה? אתה עושה קורבן שלמים. אז זה הקורבן השני שמתואר בפרשה. ורק בסוף מדברים על קורבן חטאת, וגם כשמדברים על קורבן חטאת מתחילים מחטאת הקהל, אשר נשיא יחטא, ואחרי זה אשר ציבור יחטא, כלומר חטאים גדולים, פספוסים גדולים, ובסוף, בסוף, בסוף, חטאת היחיד. החטאים של האדם היחיד, הם ממש, הם נשמרים לסוף הפרשה. יוצא שבעצם כל הסיפור של קורבן, כשמו כן הוא, מגמת התקרבות. כמובן שגם החטא יוצר ריחוק, אבל הקורבן הוא לא בא רק לענות על החטא, הוא לא איזה מין רתיעה על גבי הכישלון והנפילה, אלא להפך, אלא להפך, הקורבן הוא בא כדי לתת צינור לאדם להצליח להתקרב לבוראו דרך הדבר הכי הכי מרכזי, שזה דרך החיים עצמה. להיות שותף לתהליך, כן, שבו אנחנו מחזירים את החיים למקורם, יש נקודת חיות, כן, של בהמה, שדרך אגב קראתי באיזה מקום, מה? הורגים אותו, רואי אתה אומר אנחנו הורגים את הבהמה, הייתכן הדבר הזה. אתה צמחוני? לא זכית. זאת אומרת, אתה, מבחינתך זה מספיק מוסרי להרוג את הבהמה כדי לאכול אותה.
לא,
ממש
יש, שמחזירים את החיים למקורם.
כן. כן, אז אני אומר, מבחינתך זה מספיק, אני, לא, לא מבחינתך, מבחינת כולנו, כן, כל מי שאכל פה ארוחת צהריים היום, היום היה טבעו, לא? אז עשו לנו בחינת עולם הבא, אבל מי שאכל צהריים אתמול, גם אתמול אולי זה ספק אם זה היה בשרי, כן, זהו, זה סינתטי כזה. אבל שלשום, אחד הימים, once upon a time, היה פה פעם איזה, לא, אני חושב שם אוכל מצוין, אז כל מי שאוכל בשר, אז הוא בעצם אומר, אני סבור שזה מוצדק להרוג בהמה כדי שאני אהיה שבע, והוא צודק. עכשיו, סתם ככה, הוכיחו לא מזמן שהשחיטה היא, לא יודע איפה קראתי את זה, אבל שהשחיטה היא באמת צורת ההריגה הכי מוסרית, בגלל שברגע שכאילו פוגעים במרכז הדם והחמצן של הבהמה, אז הרי לוקח זמן לכאב להגיע למוח. אבל כאילו הדם נפסק יותר מהר מאשר שהכאב מגיע. כלומר, עד שהכאב מגיע למוח כבר אין מוח. כבר המוח הוא בלי דם, אז היא לא מרגישה את הכאב. ומישהו, ראיתי שעשו איזה מחקר, שגם פרות לא מרגישות. כלומר, הרגו, לקחו פרות, הרגו אחת, השאירו את השנייה, והאיש השאירו אותה, המשיכה לאכול, לא התרגשה מזה שהורגים את החברה שלה, היא תקועה בתוך עצמה. מה? כן, 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 איך עשו איזה ניסוי של גויים, לא יהודים. כן, כן. אז אני אומר, מבחינת השחיטה, זה מינימום של כאב, או בכלל לא, לבמה וכאן, וכמה שאנחנו עושים בעצם, לוקחים כאן חיים, יש פה נקודת חיות, ו... מעלים אותם חזרה לשורש שלהם. והאדם הוא שותף בדבר הזה. עכשיו, אנחנו לא מבינים, אני לא אסביר לכם מה זה קורבנות, הרי הרמב"ם אומר שקורבנות זה סוד. אבל איזושהי התחלה של הבנה, מה בעצם התהליך כאן. הכל חוזר אל מקורו. ואחרי ככלות הכל, לבדו עם לוח נורא. אחרי ככלות הכל, הרב קוק מפרש, אחרי שלא שהכל ייגמר, אלא אחרי שיהיה קיליון כמו כלות הנפש. כל המציאות כולה חותרת למצב של סינרגיה, של אחדות עם הבורא יתברך. גם האדם, וגם, הכל כאילו חוזר, רצון חזרה להיות עטוף, זה כמו שאצל כל אדם קיים איזה רצון לחזור חזרה לתנוחת העובר, שבו היינו עטופים, מוגנים וכו', יש איזה מין רצון כזה לחזור לשם. אז גם כל העולם כולו רוצה לחזור למצב שלא היה פירוד בינינו לבין האלוקות, ולכן אנחנו בעצם מקריבים קורבנות ועושים כאן איזה תנועה של מחזירים את החיים אל השורש שלהם, כשאדם מלווה את זה ליד, להביא את זה ליד, זה לא הוא בעצמו, הוא צריך לראות כאילו זה נעשה בו, זה לא הוא בעצמו, וזה בכלל לא קשור לחטאים, להפך, זה קשור לדברים הכי עליונים של האדם. אם היינו שואלים את הכבשה, מה היא מעדיפה? האם מעדיפה להסתובב על איזה מנגל בתל אביב, שיוכלו אותה בתור שווארמה, אנשים ממהרים, ככה עליהם הדרך עם עמבה נוזלת להם על השפתיים, או לעלות לעולה במזבח השם, אז נראה לי שהכבשים שהגיעו לבית המקדש היו מרוצות מהעניין. היו שיחקו אותה, מה שנקרא. מי שטוען נגד הצמחונות, אנחנו ניתן לו את הקונטרס של הרב קוק, חזון הצמחונות והשלום, ואין החינם, צודק, באמת בהתחלה זה לא היה. אנחנו אולי גם חותרים לנקודה הזאת. טוב, מה אנחנו, שפת אמת, לא שפת אייל, יאללה. במדרש, ברוך הוא השם מלאכיו, תחתונים שאינם יכולים לעמוד את תפקידם כתיב מלאכיו. כי באמת... כל איש ישראל נשתלח בעולם לעשות רצון אבינו שבשמיים, נקרא שליח ומלאך. שליחים, שלוחים של חב"ד. כל אחד מאיתנו הוא סוג של שליח, כזה או אחר. של השם יתברך. אך כי המלאך אין לו שום דבר, רק השליחות. המלאך הוא השליחות. אין למלאך את אפשרות לזייף את השליחות. המלאך זה השליחות בעצמו. הקדוש ברוך הוא בורא את המלאך לפי השליחות. אבל לכן נקראים עומדים בלי השתנות. מבחינת שליח ומלאך, וכשאדם שומר עצמו שלא להיות שום מעשה בלי קיום רצונו יתברך, שהרי עניין זה נמצא גם בתוך כלי המעשה שיש בו ניצוץ קדוש מכוח הפועל בנפעל, וצריך להיות כל מעשה האדם רק כדי להיות נעשה רצון ומבוקש השם יתברך. ואז נקרא באמת מלאך, שהרי מוצא לעצמו בכל מעשה שליחות וקיום רצונו יתברך. בקיצור, ההבדל בין מלאך לבין אדם, זה שמלאך, הייתי אומר, כדי להביא מה זה מלאך, כיוון שאנחנו לא כל כך פוגשים אותם ביום יום את המלאכים, אולי אתם כן, אני עוד להצא לי, אני חושב שלהצא לי. אז, אבל כדי כן להבין, אז אנחנו מדבר על מחשב. בסדר? יותר קל. מחשב, הוא. יצרים אותו, ויש לו זיכרון, והוא עושה מה שאומרים לו. אין לו בחירה. הוא מיועד שליחות. כנ"ל כן לגבי מלאך. מייצרים מלאך, זהו, זה... במובן מסוים, מלאך מאוד דומה לבהמה. ראיתם פעם פרה על ספת הפסיכולוג? לא רוצה להיות פעם, לא מתחברת אל עצמי, לדמות של הפרה שלי. הייתי רוצה להחליף זהות, הייתי... למה דווקא פעם? לא הולך. יש לי איזה חברים שהיה להם כלב שהם... היה משוגע. לקחו אותו לפסיכיאטר, כאילו וטרינר, נתנו לו כדורים, וזה, כל מיני סרטים. כלב כאילו היפראקטיב, יכול להיות, השפעות. כן, הטבע, אולי נתנו לו לאכול, אתה יודע, צ'יפס וביאמבה וביזה, קלקדו לו את הטבע לכלב. אז קנה לגבי, במובן מסוים, קנה לגבי מלאך. אדם, האדם מקבל בחירה חופשית. והבחירה החופשית של האדם היא בעייתית, כי אין לנו שליחות מוגדרת. המלאך יש לו שליחות מוגדרת. הקדוש ברוך הוא אומר למלאך, לך תבשר לאברהם שיהיה לו בן. זהו, זה המלאך, זו הבריאה, זו השליחות, שהוא יגמור את זה, הוא גם ייעלם מפה. בסדר? אבל האדם אין לו שליחות מוגדרת. אין, אנחנו צריכים, כאילו, למצוא אותה. את השליחות, לחפש ולמצוא אותה, או יותר נכון, לעשות אותה. הקדוש ברוך הוא עושה את המלאכים, נותן להם שליחות ובזה הוא בורא אותם, ואילו אצל האדם זה הפוך, האדם הוא יוצר את השליחות של עצמו. בכל מעשה יש ניצוץ קדוש והוא כוח הפועל בנפעל, וצריך להיות כל מעשה האדם, רק כדי להיות נעשה רצון ומבוקש השם יתברך. במילים פשוטות, בכל מעשה שעושה האדם, הוא צריך לחפש מהי נקודת השליחות במעשה הזה, לרצונו יתברך. איפה כאן השליחות מסתתרת לי? וזה, אתם יודעים, יש המון המון סיפורים על הדבר הזה. אנשים שהתגלגלו לכל מיני מקומות, אמרו, אם הגעתי לכאן, יש כאן איזה משהו שאני צריך לעשות. יש כאן איזה תיקון, יש כאן איזה... צריך לפגוש כאן איזה מישהו. לא קרה לכם? יש הרבה סיפורים כאלה. הצדיקים ששולחים את ה... יש להם כל מיני מקומות, מה יש לי לחפש? תלך! פתאום מגלים שיש שם איזה... ולפעמים זה כאילו קורה לנו בטעות. בטעות התגלגלנו לאיזה מקום, אין כאן טעות. אתה התגלגלת לכאן במכוון, יש פה איזה תיקון שצריך לעשות. כאן במכון היה לי איזה... לפני כמה חודשים, באיזה יום שני אחד, אני אומר לעצמי, קמתי, באותם התפללתי בכלל בבית. התפללתי כאילו בבית הכנסת שלנו בשש בבוקר. אם אני מתפלל בשש בבוקר, אין לי מה לצאת בשבע מפתח תקווה לירושלים. אני מגיע לכאן בעשרה לשמונה, בשמונה, כאילו, השיעור בתשע, סתם. זה זמן גם שצריכים אותי בבית, לעזור עם הילדים. אני יוצא לפעמים, יש לי איזה טרמפ בשמונה עם מישהו. לא יודע מה קרה לי, באותו יום אני כאילו באתי הביתה, אני יוצא, כאילו, יצאתי בשבע. עליתי לאוטובוס, אוטובוס טס, 7:50 אני מוצא עצמי בירושלים. אני אומר עצמי, מה ראית להגיע לירושלים כזה מוקדם, ואשתך צריכה אותך בבית? לא, אבל אמרתי עצמי, אם זה קרה, יש פה איזה משהו, לא יודע. טוב, הלכתי למכון, אני נכנס, פתאום נפל לי הסימון, זה היה בדיוק היום שהרב ביגון חזר מחול, וקבענו שהרמים שכל מי שיכול יגיע כאן, יגיע לתפילה וזה, ואני מראש שזה לא, אני לא יכול, כאילו זה לא חלק מהזה, אז כאילו בכלל לא זכרתי את זה. איך שאני מגיע, זה בדיוק ככה, אמרתי, עכשיו אני מבין. זה מקרה כזה יחסית, אבל זה קורה המון, שאתה מתגלגל לאיזה מקום, ופתאום אתה מבין, לא יכול להיות שסתם מתגלגלתי, יש כאן איזה שליחות. לפעמים זה להגיד שלום למישהו, לעודד איזה מישהו, איזה מילה, שאתה צריך לשם, ממש כאילו, הקדוש ברוך הוא מזמן אותך לאיזה מקום, תחפש את השליחות, תחפש. יש סיפור כל כך יפה של על הרב מלובביץ', סיפור חזק בצורה בלתי רגילה. נהפוך הוא כזה. סיפרתי לכם את זה פעם. הרבי שלח איזה מישהו לעשות כינוס חנוכה בלי בוושינגטון. הכל צריך להיות בקיצור, לעשות את זה בשטורם, ברעש הכי גדול, הוא הלך, שכר אולם גדול, שכר מקהלה וכיבוד, פרסום מסיבי. ציפה שיגיעו ככה כמות נכבדה של יהודים, 1,000 או משהו כזה, נערך לאירוע גדול. מה לעשות שיום קודם התחילה סופת שלגים, וושינגטון יש איזה מקום יחסית קר, וזהו. הוא המשיך להאמין, לקוות, לא יודע, לבטוח, הגיע לזה, מסירות נפש, פתח את האולם, הדליק את הזה, הכין את הכל, אף אחד. אף אחד לא מגיע. חיכה חצי שעה, טוב, קיפל את הבסטה, קיפל את כל הסופגניות, כל הזה, וזהו, ירד למטה. כשהוא יורד, הוא רואה מישהו עולה. הוא אומר לו, תגיד לי, יש כאן איזה משהו, חנוכה, מסיבה, יהודים, חב"ד? אז הוא לא, היה צריך להיות, אבל אף אחד לא הגיע, אז קיפלנו, אין כלום. ושלח אותו. אתם יודעים, צריך להיות הדין לחשבון אחרי זה לרבי, מה היה? אז הוא שלח לו מכתב של איזה אוויר סוער, ואף אחד לא הגיע. בסוף הוא הגיע, זה יהודי אחד. קיבל תשובה מהרבי, הרבי אומר לו ככה. בדרך כלל עושים אירועים לאלף אלפי אנשים, בכדי שתתעורר נשמה יהודית אחת לאביה שבשמיים. ולך שלחו את הנשמה הזאת ישר. לא מביא צורך להלך את זה. ושלחת אותה חזרה. איזה... אין מצב שאין שליחות בתוך הדבר הזה, תתחפש את תמצא. אין, הוא אשר... אז מה שהוא אומר כאן, אדם צריך לחפש את השליחות בכל מקום שבו הוא נמצא. בכל מקום. התגלגלת למקום בצבא, התגלגלת למקום עבודה, התגלגלת לאיזשהו... אתה לא סתם כאן, יש פה אנשים מסביבך, יש פה איזו סיטואציה שאתה צריך למלות כאן איזושהי נקודה וסתיקון, ורק שתמלא את הנקודה הזאת גם יעבירו אותך הלאה. ואז נקרא באמת מלאך שהרי מוצא לעצמו, אתם שומעים? מוצא לעצמו בכל מעשה שליחות וקיום רצונו יתברך. וזהו עושה דברו. אנשים לפעמים יושבים רגל על רגל, מה השליחות שלי? אני לא יודע, תגיד לי מה לעשות. אני לא אגיד לך מה לעשות, תמצא מה לעשות. תמצא מה לעשות, אתה אדם, אתה בוגר, אתה קיבלת שכל, תחפש את השליחות שלך. אף אחד לא יביא לך אותה ככה, זה... לא. יש אנשים שזה אצלם יותר בולט, יש אנשים שזה יותר עמום וצריכים לחפש את זה, אבל תמצא, תעבוד. וואי, זה דיבור חזק. וזהו עושה דברו שעושים הדיבור על ידי הכנה בכל מעשה, להיות רק לרצונו, זוכים לשמוע בכל מעשה ממש, מה שרצונו יתברך בזה גופי. וזהו גיבורי כוח, שעיקר אחיזתם בכוח שבכל דבר, שהוא הפנימיות, והוא רצונו יתברך המחייק כל נזכר לאל. וזה שאמר ויקרא אל משה, כן? כל זה קשור לויקרא אל משה, איך ויקרא אל משה? הפירוש שכן היה בחינת משה רבנו עליו השלום, שהיה מוכן תמיד לנבואה, והיה שומע תמיד כל הקריאה, כמו מלאך שעוסק תמיד בשליחותו יתברך, שאין לו דבר אחר בעולם. מה זה ויקרא אל משה? יש וורד כזה, שהקדוש ברוך הוא לא קרא אל משה, הוא קרא לכולם, אבל משה שמע. משה שמע. משה כל הזמן עסוק בלהטות אוזן. מה הקריאה? יש פה איזה קריאה. ואז כשאתה עסוק בלהטות אוזן, אתה גם שומע, אבל אם אתה לא עסוק בך, אתה עסוק בעצמך, וקוראים לך, לפעמים צועקים לך, לפעמים זה צועק, ככה צועק, צועק, כאילו, מול העיניים שלך יש כזאת שליחות ענקית, ואתה עובר הלאה, לא, זה לא, זה לא, איך לא ראית? בדלת מולך, משפחה, אבא בבית חולים כבר חודש וחצי, ואתה מחפש לעשות גמחים בקצה הארץ, להשיע מכונת כביסה לאדם מאלת שקנה אותו בקירה שמונה. בדלת מולך יש מישהו שהוא, הנה מול העיניים, תסתכל. משה רבנו עסוק לשמוע את הקריאה. לכן הוא ויקרא אל משה, משה רבנו שומע. בסדר? דרך אגב, זה לא רק כאן, זה כבר בסנה. גם כן יש איזה וורד חסידי, שמשה רבנו, הרבה עברו שם. ואף אחד לא, קוץ נשרף. נשרף שישרף, מה אכפת לי? אני עסוק בדברים אחרים. שלוח מיילים, יש לי סמארטפון, אני אדם עסוק. אין לי זמן לכל מיני קוצים בצידי הדרך. אבל משה רבנו אומר, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא עיוור הסנה. וירא השם כי שר לראות, הקדוש ברוך הוא רואה שמעניין את משה רבנו, אז הוא נגלה אליו. חזק? טוב. בואו, 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 מה נעשה? איפה אנחנו? טוב. הדיבור הבא הוא המשך של הדיבור הקודם, אתם תראו אותו לבד, בואו נדלג לדיבור הבא. אדויני, אבי, זקני, מוירי ורובי, זכר, צודיק, לברוכו, לחיי העולם הבא. זה הראשי תיבות. זכר, צדיק, לברכה, לחיי, הלמדי פעמיים, העולם הבא. ואם זה צקולו לה, זה זכר צדיק וקדוש, לברכה, לחיי העולם הבא. בסדר? ואם זה זיעה, זכרו יגן עלינו. אם זה זיעה, זכותו. אם זה זיעה עם א', זכותו יגן עלינו, אמן. ואם זה זיעה, כחווק. זכרו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. אדוני, אבי זקני. אה? צריך כרטיסייה של הדבר הזה. בסדר. אז אדוני אבי זקני וכו', זכר צדיק לברכה, יגיד בשם הרב זל מפרשיסחה, על מה שכתוב אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ויקשה בתז, סימן א', היא גם המרבה מכוון לשמיים, לשם שמיים, תפה עדיף. ותרץ וזל, למשל, לבית סוחרים שנסעו לדרך אחד, אחד בא מיד, והשני היה לו סיבות ומניעות עד שלזמן רב בא גם כן, ושאלו מה זה שלא באת עד עתה, והשיב מאחר שבאתי, גם כן, מה שהיה היה, עד כאן דברה ולא פירש יותר. כידוע לכם שהרבי מפרשיסחה היה רבו של מי? של הרבי מקורצק. מה? פשיסחה, כן. היהודי הקדוש, היהודי הקדוש, אתם מה שאתם עושים פה בלגן, היהודי הקדוש הוא תלמידו של החוזה מלובלין. ו... הוא נפטר, ואז המשיך אותו רבו רבי שמחה חבוני מפשיסחה, ואחרי שרבי שמחה חבוני מפשיסחה נפטר, פשיסחה הלכה לקוצק. כלומר, הנקודה הפנימית של פשיסחה עברה לקוצק, הבן של רבי שמחה חבוני ממשיך להנהיג עדה בפשיסחה, אבל זה כבר לא היה פשיסחה. פשיסחה, הנקודה הזה הלכה לקוצק, וקוצק התקיימה רק כל עוד הרבי מקוצק היה בחיים, אבל בעצם המסורת הקוצקאית עברה לגור. היא קיבלה עידון, מיתון, ועברה לגור. מה? סוחות שוב? כן, 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 והוא עזב את הרבי מקוצק, הוא אמר לו שהוא קיבל שהוא צריך להיות רבי בעצמו, וביום שהוא עזב אותו, הרבי מקוצק כמו אותו יום מסתגר בחדרו 20 שנה. אז סוחות שוב זה עוד ענף, אבל... טוב, אז הוא שואל כאן, רגע, מה זאת אומרת? אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז זה לא, זה לא שווה, אתה אומר כאילו, זה וזה שווים, העיקר שיכוון את ליבו לשמיים, אבל אם זה ככה, יוצא שמי שעשה הרבה וכיוון את ליבו לשמיים, אז הוא עדיף ממי שעשה קצת, נכון? אחד נתן 10 שקל, אחד נתן 1,000 שקל, וזה וזה כיוונו את ליבם לשמיים, אז מי עדיף? ה-1,000 שקל עדיף. אם הוא נותן 10 שקל ומכוון ליבו, והוא נותן 1,000 שקל ומכוון לעצמו, אז בסדר, הבנתי, אבל אם זה נותן 10 וזה נותן 1,000, ושניהם מכוונים ליבם לשמיים, אז למה אתה אומר אחד זה ואחד זה? המשפט לא ברור. ואז הוא מתרץ את זה באיזה מין סיפור כזה. ולא אוסיף עוד, כי הם קצרנים, פשיסחה וגור. ונראה פירושו, שפירש, ובלבד שיכוון ליבו, שסוף את תכלית מעשיו, יהיה שיהיה מכוון להשם יתברך כראוי, בין שבא לו זה על ידי העבודה מעט, או על ידי הגיעות הרבה. רק שיועילו מעשיו לכוון ליבו לשמיים, והדברים נכונים מאוד, שהרי גם כאן נאמר זה על הקורבן מנחה, מאחר שנתקרב קורבנו להשם יתברך, וזה תכלית המכוון בסוף דבר, אם כן אין נפקא מינה בין שהיה מרבה וממית, כי סוף הכל אחד שיתקרב להשם יתברך, וזה עצמו פירוש יכוון ליבו כעניין הקורבן, להיות נמשך אחר השורש, והוא חיותו יתברך, שניתן בכל דבר. אתם מבינים את העניין פה? תקשיבו אותו. השאלה, על מה מכוונת המצלמה? על מה? אם המצלמה... אם המצלמה מכוונת עליי, אני כאן הנושא, אז מאוד מאוד אכפת לי איך עבדתי את הקדוש ברוך הוא. האם היה כאן מאמץ, תלחה, ועד שהצלחתי להביא, וואו, כאילו, איזה... הלך לי כזה בקלות. כאילו, אם הלך לי בקלות, אני מרגיש, מה זה, זה לא... כאילו... זה לא רציני. זה אם המצלמה מכוונת עליי. אבל אם המצלמה מכוונת אל השם יתברך כביכול, כן? שיעשה רצונו. זה הדבר היחיד שמעניין אותי. שיעשה רצונו. אז מה לי אם זה נעשה באופן שאני התאמצתי, או באופן שלא התאמצתי, העיקר נעשה רצונו. נעשה רצונו, זהו. כלומר, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיחבל ליבו לשמיים, הכוונה היא שהנקודה המרכזית בעבודת השם צריכה להיות שיעשה חפץ רצונו יתברך. ואם זה הנקודה המרכזית, אז לא אכפת לי אם זה הלך לי גם בקלות. כאילו, העיקר שנעשה רצונו. אני מוכן גם לעבוד קשה, אין לי בעיה. אבל אני לא תולה את זה בדבר הזה. יש כאלה אנשים אומרים, אם זה לא זה, עזוב אותי מזה. אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אני אתן לכם דוגמה, הדוגמה הכי מעולה שיש לי. היום היה אחד מגדולי הדורות, קראו לו הרב אברהם יצחק כהן קוק. כן, שמעתם עליו? יפה, שמעתם עליו. והוא ידע את כל התורה כולה, והיה לו מעיין נובע בלתי פוסק של רעיונות וחידושים באמונה, והוא גם סיכם את כל דברי הדורות שקדמו לו, ועיצב אותם והתאים אותם לדור שלו ולדורות שיבואו אחריו. הרב קוק כותב בחדריו שהוא מתלבט האם בשבילו ללמוד תורה זה ביטול תורה. כי כשהוא לומד תורה, אז הוא לא כותב את התורה של עצמו. במקום ללמוד משהו אחד, הוא יכול בו בזמן לכתוב איזה פסקה, שזה תורה. אז אולי זה ביטול תורה, אם אתם מבינים? אף אחד מכם שלא ינסה את זה בעצמו. בסדר, אבל מה? אבל זהו, הרב קוק. האדם הגדול בענקים הזה. והוא בסוף ימיו החליט שצורך הדור וצורך השעה זה לחבר את ההלכה לגמרא. אז מה הוא עשה? הלכה ברורה. מה זה הלכה ברורה? הוא לא כתב את הביאורים בסוף. זה כותבים פה במרכז הרב במרתף. עכשיו, אברכים. הוא העתיק את הרמב"ם. לקח גמרות ופשוט העתיק את הרמב"ם. העבודה שיכול לעשות אותו בחור בן 18. זה מה שהוא עשה. והרב ציודה אמר לו, מה אתה, אבא, זה לא שייך, תן את זה לזה, תלמיד חכם, אברך, תלמיד חכם, אתה עוסק בזה? אמר לו, זה בניין התורה לדורות. זה בניין התורה לדורות, לחבר את הגמרא עם ההלכה, זה הצורך, אני עושה את הדבר הזה, למרות שזה, אין בזה לא יצירה, אין בזה לא חדשנות, אין בזה שום דבר, זה פשוט העתקה, להעתיק, ממש עבודה שחורה. אבל זה רצון השם יתברך. אז אני לא נהנה מזה, זה לא וואו. זה לא כוכבים, אבל זה לעשות רצון השם יתברך. אז הרב קוק כבש את מעיינו באותם שעות והתעסק בהעתקה שחורה. דרך אגב, אותו דבר אני חושב מרן הבית יוסף. מרן הבית יוסף, היה לו מגיד, אני חושב שיכול לכתוב כאלה ספרי חידושים מדהימים. הוא בחר להקדיש את מיטב שנותיו. מילא, נגיד, הרמב״ם, הוא כתב ספר, היד החזקה, כולו חידוש. כי הרמב״ם ניסח את ההלכות. הרמב״ם סידר אותם. כל הספר הזה הוא גאונות של חידוש וכל מילה מדויקת. אבל הבית יוסף, כל ימיו הוא הקדיש למה? לסכם את ההלכות של הרמב״ם, לפתוח אותם מאיזה גמרא, ואחרי זה בבית יוסף, להביא את כל הגמרות, את כל הסוגיות, כמובן, תוך כדי עולים חידושי דינים, אבל רוב העבודה היא לא חדשנית, רוב העבודה היא סדרנית, ולזה הוא הקדיש את רוב ימיו. הגאון הזה, הבית יוסף, שהיה יכול לעקור הרים לתוכנם זה בזה, בכוח החדשנות שלו. אבל זה היה צורך הדורות, וזה היה רצון השם יתברך. אז הם ביטלו את עצמם, כבשו את עצמם, כדי לעשות את הדבר הזה. וכל תלמיד חכם שהוא יכול, יודע מה, להעביר חבורס באמקוס ובעיון, והוא הולך ומלמד ילדים, זה כאלה בתחילת דרכם, מלמד אותם איך קוראים את הגמרא כמו שצריך, וכל, אבל הוא, אז הוא עושה רצון השם יתברך. אחד המרבה, ואחד המרבה, הוא יכל היה להרבות. הוא יכל היה להרבות, הוא יכל להרגיש מה זה עמל תורה, ולסכם ולהוציא ספרים, אבל הוא ממעיט, כי מה שמנחה אותו זה לא הוא בעצמו, מה שמנחה אותו זה עשיית רצון השם יתברך. זה לא שם, חס וחלילה, מישהו רוצה להתחמק מעבודה קשה, להפך. אבל לפעמים יש צורך, ואז, הבנתם? פעילי פלאות, לא? סוף הכל אחד שיתקרב להשם יתברך, וזה עצמו פירוש שיכוון ליבו כעניין הקורבן, להיות נמשך אחר השורש, והוא חיותו יתברך, שניתן בכל דבר. מה? וואי. מרוב שאני מתלהב, אני לא מסביר לכם את זה. בתחילת הפרשה יש לנו שלושה סוגים של עולות. עולה אחת, עולת הבהמה. כמה עולה לוי, כמה כבש עולה היום? 1,200, איך? 1,200, 1,300, תלוי איזה כבש אתה קונה. כמה עולה... כן, אנחנו בעצם מקריבים, כבשים זה מה שקריבים, 1,200. אפשרות אחת, אפשרות שנייה להביא עולת עוף, יונה, בדרך כלל הביאו יונים, עוף טהור, מה? או כמה זה עולה, כמה לתרנגולת, כמה עולה זה, 20 שקל, משהו כזה, או להביא מנחה מן הצומח, קצת קמח, קצת שמן ולבונה וככה זה, זה. כמה זה עולה? 5 שקל. נו, 1,200 שקל, הוא עומד עם הכבשה שלו, מלטף אותה, וזה עומד עם איזה צלוחית, עם קצת סולת ושמן. כתוב בתורה שזה קורבן, מנחה. זה עושה רצון השם יתברך. זה זה. בסדר? זה הכוון. וואי. בואו נראה את הדיבור האחרון. איזה דיבור זה הלאה. ונפש כי תקריב קורבן מנחה. מי דרכו להתנדב מנחה? אני! מעלה הכתוב עליו כאילו יקריב נפשו. כתוב שם, ונפש כי תקריב מנחה. אני מקריב את הקורבן הכי פשוט, קורבן מנחה, אבל הוא אני, הוא מתאמץ! אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעלה עליו כאילו יקריב מנחה. כן? בן אדם תורם חי שקלים בבית הכנסת, אבל זה חי שקלים מה-1,200 שקל קצבת זקנה שהוא מקבל. מעלה אני עליו כאילו יקריב את נפשו. וכן במשנה נאמר בעולת בהמה ריח ניחוח ובעוף ריח ניחוח ובמנחה ריח ניחוח ללמדך אחד המרבה ואחד הממית. ובוודאי אין הכוונה על הפרש שיווי של הקורבן. כך לי דינר, כך לי מאה מנה כלפי שמיים. אם הקדוש ברוך הוא סופר כספים, דינר, מאה מנה, זה מעניין את הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא קשור אליו. ומה יקמה שבלן בזה? אכן באמת כוונתם גם על הממית, שאין לו דעת להעלות קורבן חשוב. כי בוודאי גדלה מעלת העולה על המנחה, שהוא העלאת החי, וזה העלאת הצומח. הרי הקורבנות, ככל שאתה מביא קורבן מסוג יותר גבוה, זה בעצם אומר שאתה כאילו מצליח להעלות למעלה מדרגה יותר גבוהה. אם אדם לוקח בהמה, לוקח כבש, והוא מעלה אותו, זה חתיכת אחריות, כן? אני מצליח בעבודת השם שלי לחבר את הממד החי אל הבורא יתברך. מי שלוקח פחות זה רק את העוף. עוד פחות זה הצומח. כאילו, כמה אתה לוקח על עצמך? אף על פי כן, מי שמכיר את מקומו, בוחר במעט אשר יהיה באמת. מה, אני הזה יכול לקחת עליו ולהביא כבש. אומר, זה לא אני. בדיוק, זה לא אני. זה לא המדרגה שלי. אני מדרגת אני. אני בדעת. אני אביא את זה. וזה טוב. וכן כתב... אף על פי כן מי שמכיר את מקומו בוחר במעט אשר יהיה באמת מלקפוץ למעלה ממדרגתו. כמו שכתוב במדרש בפסוק, טוב מלוא כף נחת, נכון? מה המשך? ושלווה בה, משהו כזה, לא זוכר, ונשלה. וכן כתב התז באור החיים שהממית לשם שמיים, היינו שאינו רוצה להרבות, הוא לא רוצה לקפוץ מעל המדרגה שלו. יודע שזה לא ראוי לו. על זה שמבין שיעשה יותר בטוב, וזה המעט. וזה הרצון אמת, זה שהבן אדם הזה מביא קורבן, והקורבן אומר, זה המדרגה שלי, אני לא יותר מזה. חשוב לפניו יותר, כאילו יקריב נפשו, שהוא מדבר למעלה ממדרגת החיים. גם בטח כרוך בזה גם קצת בושה. מה, אתה מביא רק מנחה? מה, אתה לא יודע? מה אתה... זה המדרגה שלי, זה אני באמת. סיפר לי איזה פעם, מאוד התפעלתי מזה, אבא של ילד בר מצווה, שכל הילדים שלו כולם קראו את הפרשה כולה. אבל הבן שלו ידע שזה קשה לו. הוא אומר, יכולתי להכריח אותו לקרוא את הפרשה כולה. יכולתי, אם הייתי יושב עליו ולוחץ אותו וכופה אותו, יכול להיות שהוא היה עושה את זה, אבל אז היה שונא את כל התהליך. אז אמרתי לו, אתה תעשה כמה שאתה יכול. כמה זה? עוד פעם, זה לא ילד עצלן, זה ילד שבאמת היה לו קושי אמיתי, אתה תעשה כמה שאתה יכול. אבל מה שאתה עשה, תעשה בשמחה. והוא בתחילה למד ראשון, אז התחיל עם מפתיר וראשון, לאט לאט, אופס, נגס עוד, בסוף הוא קרא את כל הפרשה. אבל זה היה הוא לאט לאט הגיע לזה. ויש כאלה שגם לא קוראים, זה מה שאני יכול. זה המדרגה שלי. אני לא רוצה לקפוץ מעל הגובה של הכיפה שיש לי. מדרגת אמת. שנזכה. שבת שלום.